נכנסים לשיעור מספר 4, שיעור בנושא אין עוד מלבדו. הרב לייטמן, בבקשה.
אין עוד מלבדו, שאנחנו שומעים את זה מחוכמת הקבלה, זה מאוד מאוד מעורר אותנו. כי יחד עם זה יש הרבה מאוד שאלות, רגשות פנימיות מאוד עמוקות בתוך האדם. מיד מעורר הרבה שאלות. אנחנו רואים המון כוחות, יש דברים טובים, יש דברים רעים, אמיתיים, שקריים, חוסר צדק. העולם הוא הפוך מזה שהבורא הוא טוב ומטיף, ואם לפחות טוב ומטיף הוא, אז יש עוד מישהו שמקלקל אותו. וכאן אנחנו צריכים להגיע ליסוד של חוכמת הקבלה, שדרך היסוד הזאת יש לנו כניסה לבורא, להגיע אליו. זאת אומרת, לא סתם שאין עוד מלבדו, אלא דרך העיקרון הזה אנחנו מגלים אותו. זה כאן כל העניין, למה זה כל כך חשוב לנו. הנושא הזה אנחנו תמיד בוחרים כנושא העיקרי בכל הכנסים, בכל הלימוד. זה הנושא הראשון שגם כן מופיע בחוברת שמעתי שקיבלתי מרבש. זה בעצם הכל. אם אנחנו משתדלים להתקרב למושג אין עוד מלבדו, לפי איך שאנחנו צריכים להיות גם כן בצורה כזאת, אז אנחנו משיגים את הבורא, כי אנחנו צריכים להגיע להשתוות הצורה. אנחנו צריכים להיות במשהו לפחות כמוהו, במידה הקטנה ביותר, כן? ואז אנחנו נתחיל להרגיש אותו. וכמה שיותר ויותר נרצה להתקרב ולגלות אותו, זה רק על ידי הדביקות. ודביקות היא השתוות הצורה, והשתוות הצורה זה להיות כמוהו, אין עוד מלבדו. אז מה זה המושג הזה, אין עוד מלבדו, שאנחנו צריכים דווקא אליו להידבק? כן? איך אנחנו יכולים להוציא מכל הבריאה איך שהבורא פועל ואיך שהבריאה מתנהגת, אנחנו נגיד? איך אנחנו יכולים לחקור פעולות שלו? כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. איך אני מכיר את הבורא? דרך הפעולות שאני רואה, בודק, מברר. טבע של הבורא זה השפעה ואהבה. פעולות שלו גם כן פעולות השפעה ואהבה. מה זה נקרא שאני מגלה משהו הפוך ממנו? איך זה מסביר לי שאין עוד מלבדו? הרבה ישנם שאלות, אני לא אמשיך בהם, חבל. אנחנו יותר טוב נברר את זה במשך השיעור. בוא נתחיל.
אז אנחנו בשיעור בנושא אין עוד מלבדו. נקרא את הקטע הראשון מתוך תלמוד 10 הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית. במחשבה אחת נאצלה ונבראה כל המציאות הזו, עליונים ותחתונים יחד, עד ככלות הכל בגמר התיקון, אשר אותה המחשבה היחידה היא הפועלת את הכל, והיא עצם כל הפעולות, והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלמות והשכר המקווה.
זאת אומרת, הכל נמצא רק במחשבה. אנחנו לא יודעים מה זה מחשבה. גם כן שאנחנו חושבים מה זה מחשבה בדיוק, איזה פעילות מוחית, איזה אנצפלוגרם שאנחנו שם רואים כפעילות אקטיבית של המוח שלנו. אין איזה חשמל שמופיע במוח. מה זה מחשבה? אין? ודאי שמחשבה זה לא זה, זה הפנימיות. אבל מה? מחשבה זה פעולה, זה תוכנית, זה רצון. מה היא? האמת, כמה שכתוב על זה, תשובה אין. מחשבת הבורא. מחשבת הבורא, זאת אומרת, מה הוא רוצה שיקרה בבריאה, אם אפשר להגיד רוצה, כי אצלו זה רצון ומחשבה ותוצאה, פעולה וסיכום, הכל 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 זה יחד. אין הבדל כמו שאצלנו, שאנחנו פועלים במושג הזמן. לכן השאלה היא, שלי הראשונה כך, מה זה שהכל הוא רק מחשבה אחת? זאת אומרת שאין התחלה ואין סוף ואין אמצע, אין פעולות באמצע, אין אנחנו שקיימים באיזשהו מצב ביניים ומה אנחנו עושים כאן, אין. אלה פשוט הכל רק בפעולה אחת, בתחילה שלה, תחילתה, בסופה, ומחשבה אחת. איך אנחנו יכולים להבין מה זאת אומרת שאנחנו קיימים במחשבה אחת? תתחילו לדבר. אפילו כמה מילים כל אחד. נתקשר לנושא. קדימה.
מחשבה אחת.
מה זה נקרא שאנחנו קיימים במחשבה אחת? אנחנו, כל המציאות, כל העולמות, הכל הכל. במחשבה אחת של הבורא.
מחשבה אחת היא אותו מצב שלם. שבנו עדיין אנחנו לא משיגים אותו, כי אנחנו בנויים מאין ספור מחשבות, ואין ספור רצונות, ועם זמן ומקום, ומחשבה אחת שמצד העליון יש רק נתינת ההטבה, שלם, רוצה להעניק.
מחשבה אחת זה כמו אדם שיש לו רק רצון אחד, תכלית אחת. הוא רואה את ההתחלה, הוא רואה את הסוף, את כל רצף הפעולות שיביאו מההתחלה לסוף, ובעצם כל מה שיקרה מאותו רגע שהוא רואה את הנקודה הסופית, כל מה שיקרה זה יהיה כדי לממש את אותו תכלית.
המחשבה זה למעלה מהתלבשות בכלים. ומחשבה אחת זה בעצם תכלית הבריאה. זה בעצם המטרה שלשמה כל המחשבה נהייתה, או נעשתה. כל מה שצריך להגיע אליו.
עצם זה שקיימת מחשבה שהיא תכליתית, זה בעצם נותן לנו את האפשרות, הזדמנות ומחויבות למצוא את התכלית הזאת, למצוא את המחשבה הזאת ולעבוד לפי החוקים שלה.
בדיוק, זה, אין סטייה ימינה ושמאלה, יש כיוון אחד, הכיוון שהמחשבה הראשונית מנחה אותנו, מובילה אותנו, והכל מתנקז שם למחשבה אחת.
לא יודע, לא מצליח לאחוז בזה עדיין. דבר היחיד שקופץ לי זה שבעצם אם הכל במחשבה אחת, אז כל הפירוד שאנחנו מרגישים וחשים פה הוא מדומה.
אז מה זה שאין משהו חוץ ממחשבת הבריאה? דיברנו קודם איך יכול להיות שהכל מחשבה אחת, ואיך יכול להיות עכשיו שאין שום דבר חוץ ממחשבה אחת. בבקשה. כמה מילים, אמנם שאנחנו לא מבינים את זה, אבל כמה מילים כדי להתקשר לנושא. זה, וכל זאת מעורר מאור זה מעורר מאור, כדאי.
זה טוב שנזכור שזה באמת מעורר מאור. כתוב גם סוף מעשה במחשבה תחילה, אז יש פה כוח שפועל במציאות, ובטח יש לו תוכנית שהוא חשב עליה.
כן, כל ההתעסקות בשאלה הזאת היא התקרבות לאותו מצב שלם, מיוחד. זה מעניין שרק בחיבור בינינו אנחנו יכולים להגיע לאותו מצב שלם, לאותו מחשבת הבריאה. כאילו אנחנו, מחשבה מקוטעת לחלקים קטנים, שרק בהצטרפות שלהם יוצרת מחשבה אחת. וזה תואם את התיקון, מה שרב שואל כרגע.
מחשבה אחת, שהכל בעצם מכוון לעבר נקודה סופית אחת. זה כמו שהראש יש בו איזושהי מחשבה, ומאותו רגע בעצם כל פעולה שהגוף עושה היא כדי להגיע לאותו מימוש של אותה פעולה.
שכל צורה שתופסת משהו אחר חוץ מרק המחשבה הזאת, זו צורה לא שלמה, ועצם זה שאנחנו בכלל רק יודעים שיש דבר כזה, שיש רק את מחשבת הבריאה, זה לא מניח לנו. אנחנו חייבים למצוא את הצורה שבה אפשר לתפוס שיש רק את זה. אנחנו פועלים למציא את הכלי שיכול לתפוס את הדבר השלם הזה.
ולמה יש רק את זה? כי זאת בעצם המטרה שלשמה הכל קיים. וזה בעצם המטרה שלנו שאנחנו צריכים להגיע אליה. לכן יש רק מחשבה אחת. אין עוד משהו. זה הדבר היחידי שלשם צריך להגיע.
זה כמו קצת עוזר לפקס את כל העבודה, כי בעצם אנחנו מלאים צורות ומחשבות וכל מיני, ואומרים לך, לא, יש רק מחשבה אחת, זה מחייב אותך לחפש אותך, וגם עזרה גדולה מאוד בגילוי הרע, כי כל ההתפזרות הזאת, אפילו אם נראית לך חיובית או חכמה, מובנת כשטות.
כן, מבחינה א' ועד גמר תיקון, יש כיוון אחד, יש מסלול אחד, שעליו האנושות צריכה להתלבש, וזה שזה נראה לנו שלא, זה עוד פעם, כחלק מההתקדמות שלנו וההתקרבות שלנו למחשבה אחת.
אין כלום חוץ ממחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה לפי מה שאנחנו לומדים מלהטיב לנבריו. והמשמעות של זה הוא שכל המציאות כפי שאנחנו חווים אותה היא הכל נבראה עבורנו באיזשהו מערכת שלוקחת אותנו כמו קרון לאיזשהו מקום. וזה מתחיל לעורר מחשבות, אז איפה אני פה? זאת אומרת, מה התוחלת? אם הכל מחשבת הבריאה, אז איפה העבודה פה?
אנחנו נקרא מבעל הסולם, כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות י' ג'. תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו, התברך, גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיברות, מלאים בכל הטוב והעונג והארוך ומחשב. שחשב באדן, עם כל תכלית שלמותם הסופית, שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות, כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה, בהשוואת הצורה הגמורה אל המעציל. ועל סוד הזה אמרו חז"ל, קודם שנברא העולם, היה הוא ושמו אחד, כי הצורה דפרודה, הצורה של פירוד שברצון לקבל, לא נתגלתה כלל במציאות הנשמות שיצאו במחשבת הבריאה, אלא הן היו דבוקות בו בהשוואת הצורה בסוד הוא ושמו אחד.
עוד שאלה. אבל בכלל, מה זה נקרא שאנחנו נמצאים במחשבה אחת? מה זה נקרא שאנחנו נמצאים כולנו במחשבה אחת? בבקשה.
אנחנו חלק ממחשבה
אחת. אתם באתם קצת ללמוד חוכמת הקבלה, נכון? נו, אז זה בדיוק חוכמת הקבלה. איך להיות במחשבה אחת? נו, איך? בבקשה. מה זה שאנחנו נמצאים במחשבה אחת?
אנחנו חלקים של מחשבה אחת. כולנו ביחד מרכיבים מחשבה אחת. יש לי היום כל מיני תוצאים.
התחלת את זה יפה. אני חושב שבנקודת ההשתוקקות שלנו להרגיש את החברים, אנחנו יכולים לתפוס את מר רב שואל. מה זה מחשבה אחת? רק בהשתוקקות, אין לנו שום פעולה.
מחשבה פועלת לעבר תכלית אחת, ואנחנו בתוכה פועלים לעבר אותה תכלית. לממש את אותה מחשבה.
המחשבה היא תולדה מהרצון המשותף שלנו. אם אנחנו יוצרים התקללות בינינו, מההשתוקקויות, כמו שנווה אמר, הופכים רגע פה עכשיו את השולחן ועושים את זה, לא מתנים שעתיים עכשיו, כן? אלא אנחנו ממש נכנסים אחד לתוך השני, כמה שאפשר, אז אנחנו יכולים לייצר את הכוונה הזאת, את המחשבה הזאת שתשלוט בנו. אנחנו נהיים דומים לבורא, למחשבה הזאת.
ולהתניע זה ממש לאמרי לתוך הלב. כולם על אותו מטוס נכנסים לאותו הלב. והנטייה הזאת להשפעה זה בעצם מה, להימצא במחשבה אחת.
בדרך אתמול חזרה מהקונגרס לקריית מטלון, אז עשינו סדנת סיכום הזה, אז אומרים, הרב זרק מההתחלה, זרקנו למקום שאנחנו מכל לא מכירים, רחוק מאיתנו שאף אחד לא מבין בו, ומכל הסיבוך הזה יצא כזאת פשטות תאורה, תאורה שכל מה שצריך זה באמת להגיע למקום הזה של הלב, של להתחבר לחברים, להביא מתנות לחברים. אז המתנה שלנו היום זה שזה מביא מאור, כל השאלות האלה.
היופי במחשבה אחת זה שהיא מורכבת מכל כך הרבה אינדיבידואלים ששונים אחד מהשני ולא דומים אחד לשני, אבל עצם זה שמתחברים למחשבה אחת, זה נותן את הכוח למחשבה.
כן, כולנו נמצאים במחשבה אחת. אף אחד הוא לא... המחשבה הזו שמדובר היא תולדה באמת של מאמץ משותף של אסיריה שמבקשת את גילוי הבורא.
אנחנו נקרא את ציטוט מספר 3 של הרמח"ל. כל חוכמת הקבלה לדעת הנהגתו של הרצון העליון, על מה ברא כל הבריות האלה ומה הוא רוצה בהם ומה יהיה סוף כל סיבובי העולם.
זאת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, והוא אומר רמח"ל, לדעת הנהגת הרצון העליון, למה ברא כל הבריות, מה רוצה בהם, מה יהיה הסוף. זאת אומרת, לדעת מתחילת הבריאה ותהליך כל הבריאה והסוף של כל הבריאה. זוהי חוכמת הקבלה. דבר מאוד פרקטי שאנחנו חיים בו, נמצאים בו, אז כדאי לנו לדעת. לכן, למה חוכמת הקבלה לא נגלה קודם ובכלל איך שהיא מתגלה? מפני שהיא מתגלה אך ורק במידה שאנשים מוכנים לזה, שמסוגלים לעבוד עם זה, עם הידיעות האלו, הללו, ולטובתם. כן? למה חייב אדם לדעת הנהגת הבורא, איך הבורא מתנהג עם הבריות? למה ידיעת הנהגת הבורא ממלא אותנו בתענוג? למה אנחנו רוצים לדעת תוכנית הבורא, תוכנית הבריאה, למה הוא עושה כך, ולמה זה ממלא אותנו בתענוג, שאנחנו משיגים את זה. בבקשה.
למה אנחנו רוצים לדעת את זה? זה מאוד נורא פשוט, כאילו... מי לא רוצה לדעת את ה... איך העולם מתנהל? איך להתאים את עצמו לתוך המערכת שמנהלת את העולם? זה מבטיח עושר צרוף, אילאי, אין סבל, אין הכל, זה מניעים אגואיסטים בלבד. למה זה מקשר אותנו לתוך... מה היה שם? עושר אינסופי? תענוג? בדיוק מכיוון שזה הפוך מהאגואיסטי. כי מכיוון שבכדי להגיע לזה, אנחנו צריכים לרכוש תכונה שאין לנו... שום אחיזה בה, והיא תולדה רק של איזושהי מאמץ משותף של אנחנו עושים, של התלבשות באחר, של הפיכת הרצון, של הלבשת תכונה שמעל הרצון. והדבר הזה יוצר את סוג של הרמוניה עם המערכת הזו, ששוב פעם, שהיא מכניסה אותך לקרון המרופד הזה, ויאללה, מפה והלאה, אתה בקרוז קונטרול.
אני, יש לי דווקא זווית קצת שונה. זה נראה לי, אני מקבל שליטה על הכל, אני מקבל שליטה על החיים, על המציאות. זה כאילו האגו הכי מפותח שיכול להיות. כרגע אני לא בשליטה, אני לא יודע מה יהיה עוד רגע, איזה מחשבה תבוא לי עוד רגע, איזה רצון יהיה לי עוד רגע. אני יודע שיש איזשהו כוח שפועל ושולט על זה. וכנראה שזה השורש גם שלו, שבנו, שרוצה גם כן להגיע למצב הזה.
ובגלל זה, זה תענוג.
בגלל שנאמר מעניין, אני אומר, אני מקבל שליטה שאני... שאני יודע הנהגת הבורא. נו, ומה זה עוזר לך? כי ברגע שאתה מקבל שליטה אתה כבר לא יכול לעשות אחרת. זה קובל אותך, נכון? אז מה זה נותן? איזה חופש אתה מקבל? תמשיכו בבקשה.
קודם כל, התענוג עצמו הוא מעצם ההתעסקות בשורשים. דיברנו על מחשבת הבריאה. בעצם ההתעסקות של הניצוץ הזה להשיג את השורשים האלה, הוא התענוג האינסופי שאנחנו מדברים. כל פעם בדרגה שונה אנחנו משיגים אותה. השליטה הזאת שאני משיג הוא בסופו של דבר שאני נמצא בשליטה מלמעלה. שואף להגיע להיות עצמאי. אבל רק על ידי זה שאני רוכש שתי כוחות, אני לא מבטל את האגו שלי, ורוכש את תכונת השם, ובזיווג ביניהם אנחנו מתקדמים לאדם החדש.
שאלה קשה. קודם כל, כי חופש כרגע בטח שאין לי, כי בשבילי זה כמו ילד שעושה, שיש לו רצון משלו וההורים שלו רוצים משהו אחר, והוא בעצם מזה שיש כאן את הרצון של ההורים והרצון שלו, וזה לא מתחבר, אז מן הסתם הילד סובל, ואולי גם אפילו ההורים סובלים וצר להם וכואב להם. אז בזה, נגיד שיש ילד מפותח שמבין שההורים שלו רוצים לתת לו טוב, ומתחיל לפעול לפי הרצון שלהם, אז מן הסתם יהיה לו הרבה יותר טוב. אז אולי גם לנו ככה.
אדם חייב לדעת את הנהגת הבורא רק שהוא מתחיל לעבוד בעשירייה. לפני זה הוא לא מנסה לדעת את הנהגת הבורא, אלא דווקא הפוך. כי הוא בתכונה הפוכה. ולמה השגת הידיעה הזאת ממלאת בתענוג? כי קודם כל מבין שצריך לבטל ולצמצם את עצמו כלפי הסירייה, זה דבר ראשון. ואז אם כבר יכול לעבוד עם הרצונות שלהם ולהשתמש בבורא כדי למלא אותם, זה התענוג המקווה, זה השכר המצופה, ממש.
אני חושב שבתחושה הפנימית אנחנו מרגישים התפתחות ומשמעות. כלומר, להגיע לאותו רצון משותף ולהגיע לאיזו תכונה חדשה שאנחנו לא מכירים ולהתחיל לשחק איתה, להרכיב אותה, להלביש אותה בתוכך, להרגיש פתאום את כל העולם ואת כל הלבבות הפועלים, זה מרתק, זה משהו חדש וסוף סוף יש משמעות לחיים האלה. אז ברור שאנחנו לא רואים, ברור שאין בחירה, זה טוב שאין בחירה, זה מה שרוצים.
יש בחירה מאוד קטנה, זה רק מדבר על מי שנדלק לו השאלה, כעולם כל מה המשמעות, והוא מחפש, ומתחיל לחקור את עצמו ואת העולם, ומגלה שהוא עבד, עבד של רצון, ועכשיו נפתחת לו בעשירייה אפשרות חדשה, אתה יכול לבחור, אוקיי, אני עבד בכל מקרה, אפשר לבחור את בעל הבית, כאילו לפחות, ונכנסת פה, אולי זה החופש שגרשון דיבר עליו, השליטה, אני שולט לגמרי לאיזה כיוון אני הולך בעולם, ובבריאה הזאת, וזה רק תלוי במי אני בוחר, כמובן שבכל רגע ורגע, מי אני בוחר לשים עליי כמלך.
למה ברגע שאני משיג את הבורא ורואה ממש כל הפעולות, כל ההתחלה וכל הסוף של כל המעשים שקרו, קורים ועוד צריכים לקרוא במציאות, שכל המציאות בשבילי היא הופכת להיות בכלל משהו סטטי, זהו, ככה זה. למה שאני בזה כל כך קשור לבורא דבוק בו ולא יכול לעשות, זאת אומרת שום דבר מחוץ לו, למה בזה אני שנעשה עבד השם, אני גם כן נעשה חופשי. חופשי לגמרי, כמו הבורא. כך הוא רוצה לראות את הנברא. בבקשה.
לאגו יש תכונה לקחת שליטה על המציאות. יש לו תכונה לקחת שליטה על המציאות, וברגע שאני מקשר את הכל לבורא, אז למעשה זה משחרר אותי מכל אחריות, נותן לי מקום לעבודה, ושכר שקשור לעבודה. אני לא תלוי בתוצאה, אני תלוי רק בעבודה.
מה המשמעות של להיות עבד השם, להיות קשור לבורא? המשמעות של זה היא שאתה בעצם עובד בעל מנת להשפיע. עכשיו, אם אתה עובד בעל מנת להשפיע, כל התכלית של העבודה היא למצוא, וכל פעם אתה בעצם כמו סוג של בורא קטן. אתה לוקח חלק ברצון ומתקן אותו, לוקח חלק ברצון מתקן, לוקח מתקן, ככה כל פעם ממליך עליו את תכונת ההשפעה. וזה החופש, אתה בעצם נעשה כמו, אתה נעשה דומה לבורא בזה שאתה כל פעם מתקן משהו נוסף.
גם נקודה שבלב זה תפקיד. זאת אומרת, אדם שמתעוררת בנקודה שבלב ורצון לברר את מטרת החיים, זה לא עוד רצון, זה כאילו זה תפקיד, הוא חייב לממש את זה. מתוך פנימיותו הוא מרגיש את זה, שהוא חייב לממש את זה.
כן, המימוש הוא בנברא, שנקווה שנשיג את הנקודה הזאת כמה שיותר מהר, זה לא השעבוד לרצון לקבל, וזה לא להיות בהשפעה מלאה, זה לקבל על מנת להשפיע. זה שילוב של שני כוחות בתוכי, שאני לא יודע איך הם יהיו בסינרגיה, אבל אנחנו חושפים את זה כל פעם, כנגד רצון חדש שמתעורר בי, וכנגד הקשר שלי עם החברים שלי, שכן עוזרים לי להמליך מחדש את תכונת ההשפעה על הרצון לקבל, בזיווג ביניהם נוצר משהו חדש, שלא היה לפני זה.
האמת שיש רק רצון אחד, רק מחשבה אחת שפועלת בכל המציאות. ואני, שאני לא רואה אותה, אני חושב שכאילו יש לי חופש, אבל כל פעולה, הכל נעשה תחת אותו רצון. אז אם אני אהיה משועבד לאותו רצון, אזרום איתו מה שנקרא, אז אני אקבל את החופש הכי גדול. כי זה בעצם החופש היחידי שיש, לזוז עם אותה מחשבה.
למתים חופשי, שאם הרצון לקבל מת, כאילו שאין לו שימוש בצורה הרגילה שלו, שהוא רוצה רק לקבל, אז אני חופשי, אני יכול לעבוד עם הרצונות של החברים, ולהיות בהשפעה אליהם, ועל השפעה אף פעם אין הגבלה, בטח לא על כלים של החברים, על הרצונות שלהם, הכל זה בעבודה בינינו, בחיבור יותר ויותר, עד שבאמת מגלים את היכולת הזאת להיות חופשיים.
ומי יותר חופשי מהבורא? אין. אז אם אנחנו בעבודה שלנו כעבד השם, מגיעים להשתוות הצורה, ומגיעים להיות כמו בורא, אז הכי חופשי שיכול להיות, אין משהו יותר חופשי ממנו.
ציטוט מספר 7, מתוך פרי חכם שיחות, כותב לנו בעל הסולם כך. כל המחשבות שנופלים במוחו של אדם הם העצם פעולת הבורא. רצה לומר, לא כמו שמורגש באדם, שהוא ממשיכה מאיזה מקום, או שנולדים אצלו מן היובי. זה שקר, ראש לכל השקרים. אלא כל מחשבה, דקה מן הדקה, הבורא יתברך שולחה למוחו של אדם, והוא כוח התנועה של אדם, של בהמה וכל החי. שוב. כל המחשבות שנופלים במוחו של אדם, הם העצם פעולת הבורא. רצה לומר, לא כמו שמורגש באדם, שהוא ממשיכה מאיזה מקום, או שנולדים אצלו מן היובה. זה שקר, ראש לכל השקרים. אלא כל מחשבה, דקה מן הדקה, הבורא יתברך שולחה למוחו של אדם, והוא כוח התנועה של אדם, של בהמה וכל החי.
כל המחשבות, מרגע שנולדתי ועד רגע שאני מסיים את החיים שלי, באות לי מהבורא. אז איפה אני? גם כן שאני רוצה לפעול נגד המחשבות האלה, זה גם כן לא אני, זה הבורא שולח. אז אין אדם? זאת השאלה. בבקשה.
התשובה היא אין. במצב כמו שהוא מתואר, אין. מתי קיים אדם? אדם קיים הוא כי הוא נוצר. הוא נוצר מחיבור. אז זה אדם, אז זה אותו נברא. מה שיש לפני זה, זה רצון לקבל במנת לקבל, שהוא כלום, שהוא חומר גלם. וההתפתחות של החומר גלם הזה לדרגה של כאילו יוצר בעצמו, היא תולדה של אותו חיבור, של אותו היפוך שאנחנו עושים בתכונה ששולטת על הרצון הזה.
דווקא אולי ההיפוך הזה זה המקום שמתחיל להיוולד בו האדם, כי בכל זאת המחשבת הבריאה זה ש... שיהיה כוח, שימצאו כוחות שמהיפוכו של דבר יבחרו להחליף כיוון ויסכימו לעשות איזו הקרבה ולוותר על המערכת הפעלה של הרצון לקבל ולבחור כל הזמן בעשירייה ובחברים. אחרת הבריאה כבר מבחינה ג' הייתה נגמרת, שמהכוח ההתנגדות הזה נגד הדיפולט שלנו, בעצם נול שם החופש ושם נעשה ההיפוך, ושם מתחיל להיבנות האדם. אולי האדם זה מריכוז של כל המאמצים של כולם לצאת מהמצב, אפילו שהבורא שם בנו, אבל בכל זאת הוא השאיר איזה מקום קטן, קליפת נוגה, לא יודע איך קוראים לזה, שבכל זאת אפשר יהיה לעשות איזה החלטה קטנה, היחידה שאפשר, נצטרף לעשירייה או שאני שוקע בתוך עצמי, ואולי זה כוח שיש לנו.
זה מעורר המון המון שאלות, הקטע הזה של בעל הסולם שביטל אותנו ברגע אחד. קודם כל, כי אם זה ככה, אז אפשר גם לדרוש מהבורא שיקח אחריות על המחשבות שלנו. אנחנו רוצים מחשבות אחרות, אנחנו רוצים לחשוב על החברים יותר, ואפילו אולי אפשר ביחד לנסות לעשות איזה תרגיל קטן לבורא. בוא נראה אם זה ככה, אז בוא אולי ננסה עכשיו ביחד להתאמץ באיזושהי מחשבה אחת, שאנחנו מבקשים על החברים שיהיו בדבקות, ונראה מה יצא מהתרגיל הזה.
יוצא שאנחנו רק הופכים להיות עדים לפעולת הבורא. אם אין אדם, יש רק מתבונן, עובר עלינו סרט, מוקרן לנו, ואנחנו מחברים עכשיו במאמצים משהו שנקרא דומה לו, שווה לו, כדי שאנחנו נבין טיפה יותר מה המתנה שרוצים להעניק לנו.
כרגע זה שאנחנו נפרדים מהכוח הזה, בעצם לא נותן לנו את האפשרות לראות שיש רק מחשבה אחת, שיש רק רצון אחד שפועל. ובעצם היכולת שלי להיות בסופו של דבר אדם, דומה לבורא, היא רק אם אני אתחיל לפעול תחת אותו, זה גם לא נכון. אם אני אתחיל לפעול תחת אותו רצון, אני בעצם כל הזמן פועל תחת אותו רצון. אבל ברגע שאני אאמץ לעצמי את אותה הסתכלות על המציאות של תכונת ההשפעה, אני אוכל לראות איך שכל התבנית הזאת פועלת בי דרכי ודרך זה בכל העולם כולו.
כן, נשמע אדם וזה נשמע כאילו זה אינדיבידואל, זה בן אדם אחד, ולמעשה אולי אדם זה אדמה לבורא, זה מצב שבו הסירייה עובדת בהשפעה.
אני קצת ככה, לא יודע, קיבלתי כאילו איזה מין הפתעה מזה שאתם לא מסכימים, כאילו לא מסוגלים לקבל את המשפט הזה, חוק הזה, שכל מה שאנחנו בני אדם בעולם הזה מקבלים במוח, במחשבה וגם כן ברצון, דרך אגב, כן? אבל כאן הוא דיבר על מחשבה במיוחד. כן? זה הכל בא ישירות מהבורא, שאין עוד מלבדו, והוא מכניס לנו כל המחשבות, מהטובות ביותר עד גרועות ביותר. ולכן אנחנו במצב הזה נקראים, שנמצאים בעבדות, בגלות, שאנחנו לא בני אדם, כולם כבהמות נדמו, שאין בנו בצורה כזאת שום דבר חופשי. אנחנו עבדים לרצון לקבל שלנו, שהבורא מנהל אותו, בראתי יצר הרע, כך כתוב, כך הוא אומר. אז מה יש לנו? עד שאנחנו לא יוצאים מהיצר הרע, אין לנו שום מחשבה ושום רצון חופשי. רק אז אנחנו מעלים את עצמנו מה שנקרא מצרים, לא חשוב איך לקרוא לזה, למצב שאנחנו כולנו, ממש כולם כבהמות, מריונטות, לא חשוב איך לקרוא לזה, מנועלים אך ורק על ידי תענוג ויסורים, לרמה חדשה. שם כבר מחשבות ורצונות אנחנו קובעים. ברור? זאת, על זה תדברו קודם כל, א', ב', למה אנחנו קובעים ברמה הזאת השנייה מחשבות ורצונות שלנו, אם אנחנו מזדהים עם הבורא, אז אנחנו לוקחים פשוט שיטה אחרת. ומה אנחנו חופשיים? בזה שאנחנו במקום פעולות קבלה, עוברים לפעולות השפעה. אז הבורא לא שולח לנו מחשבות ורצונות. אנחנו כאילו בעצמנו מושכים אותם ומסדרים אותם, מתכנתים את עצמנו, ולכן זה נקרא חופשי. במה אנחנו עכשיו עבדים, ובמה אנחנו נעשים להיות חופשים. בבקשה.
אנחנו עבדים בזה שאנחנו רודפים אחרי התענוג, לא משנה על חשבון מה הוא מגיע, כי רצון לקבל, אני רוצה תענוג ולא אכפת לי שום דבר אחר. וכשמתחילים להיות חופשיים, אז למעשה אנחנו מתחילים לייחס את הפעולות שלנו למטרה כלשהי, למחשבת הבריאה שדיברנו בהתחלה, לתיקון הכללי של הנבראים, ואז למעשה אנחנו מוצאים את עצמנו כחלק שצריך להשלים את הצורה הכללית, את האדם הכללי שצריך להתגלות.
כן, העבדות היא עבדות למילוי, שאף פעם לא מגיע. זאת אומרת, וגם אם הוא מגיע, אז הוא נגמר מהר מאוד. זה מין עבדות חסרת תוחלת ומרה. והחופש שלנו הוא בהיפוך היחס של מי מילוי לנותן המילוי. וכאשר אנחנו מתחילים לשים את הדגש על נותן המילוי, אז אנחנו רואים את כל ההבחנות שיש לנו ביחס כלפיו, איזשהו משהו שאף פעם לא נגמר, מכיוון שהוא לא נגמר. ולכן כל העבודה שלנו היא לבוא וכל פעם לקבוע יחס אחר יותר קרוב אל הנותן. כל פעם להידמות קצת יותר לנותן, וגם כן מתוך באיזשהו מקום ידיעה שאנחנו אף פעם לא נהיה הנותן. אבל אנחנו נוכל כמה שיותר לעשות את עצמנו דומים לו.
יש גם משהו מאוד משחרר בעניין הזה שאין עוד מלבדו וכל המחשבות זה ממנו. יש משהו שמרגיש חופשי. יכול להיות שהחופש שלנו זה לנסות לקשור כל הדברים וכל המחשבות דווקא אליו. הוא שולח לי ולמה הוא שולח לי, ומתוך הלימוד של החוכמה גם ברור שהכל מוביל אותנו בסוף לחיבור. מוביל אותנו לקשר בינינו. ויכול להיות שהחופש שלנו זה בלנסות כל הזמן לקשור את הדברים אליו, וכלפי החיבור בינינו, זה אולי גם ממעשה חקרנוך נמצא פה בתוך המקום הזה.
עלה לי דימוי שחברים דיברו על איזה מצב אנחנו נמצאים בו, כמו אדם משותק שיש לו הכרה. המחשבה עובדת בראש, אבל הגוף מנותק ממנו. כמה הוא מוגבל, כמה הוא לא יכול לעשות שום דבר. כמה מתסכל זה להיות רק עם מחשבה שרוצה להפעיל את הגוף, שיהיה השוואה בין הפעולה למחשבה, ויש ניתוק. זה נראה לי שאנחנו מדמיינים על בן אדם משותק שנמצא, זה נקרא לוקט, נעול בפנים. זה סיוט, הוא בהכרה, אבל הוא לא ממש יכול לממש את ההכרה. וזה המצב שלנו, המצב שלנו בדיוק כזה. אז אנחנו כאילו פורצי דרך בזה שאנחנו רוצים בפעם הראשונה להשוות את המחשבה של העליון, שהוא העליון שלנו, מחשבת הבריאה, לפעולה בעולם העשייה הזה שאנחנו נמצאים בו.
זה כאילו כל הזמן מרגיש שהשכל לא מצליח לתפוס את השאלה. אבל אם אני מסתכל, אם הבורא בעצם, כל מה שהבורא, קודם כל הוא מנהל אותי לאורך כל הדרך, והוא מנהל אותי באופן כזה שהוא נותן לי את שני הקצוות כל הזמן כדי להיות בהם, כדי ללמוד בעצם את אותה מחשבת בריאה, להבין את החוקים שפועלים בתוכה, את התכלית שלה, לגלות אותה. מתוך זה שאני נמצא בתוך המערכת והוא נותן לי לחוות אותה מכל הקצוות, אני מגלה את התכלית, אני מגלה את המחשבה, שיש מחשבה, אני מגלה שהיא פועלת בי, ואני מגלה גם שיש לה חוקיות. ואם אני אפעל לפי אותה חוקיות של המערכת, אזי אני אגיע לאותו תענוג אינסוף שבסופו של דבר מחכה לכולנו.
אנחנו עבדים בזה שאנחנו מחכים שהבורא יעורר בנו את החסרונות, את המצבים של החושך, ולא אנחנו מתוך זה שהולכים ליותר חיבור בינינו, בזה אנחנו עבדים.
ההבדל הוא כמו שיש תוכנה שבה אנחנו נמצאים בה היום שאין בה שום דרגות חופש, והופפולי נקבל שדרוג, תוכנה יותר טובה שבה יש יותר דרגות חופש בשבילנו. ובתוכנה החדשה הזאת, שזה כבר אחרי היציאת מצרים, אנחנו כבר מתחילים להבין חלק מהפעולות, לוקחים חלק מהמושכות לידיים, כשיש את המטרה, מבינים מה המטרה, מבינים לאן צריך להתקדם, ויש לך עכשיו את הפעולות מבורא מצד אחד, זה כמו משחק, שאתה בעצם צריך להביא את היגיעה שלך, כדי לחזור חזרה להיות על הדרך, על המטרה.
זה כמו שמקבלים תוכנה חדשה, אבל כל הזמן צריך להפעיל אותה. זה כל הזמן צריך לעשות סטארט, סטארט, להפעיל את התוכנה מחדש. אני לא יודע, לפי מה שהשפה שלנו בתוכנה הזאת נראה לי, האפשרות לבחור נקראת צמצום מסך ואור חוזר, שזה גם מושגים שגדולים עלינו. אבל פתאום נולד עולם חדש, שלפחות אני מכיר למה אני צריך לעשות את הפעולות, אני בידיעה, אנחנו עובדים ביחד, אני לא יכול לבד, אני חייב ללכת לצאת מעצמי כדי לבצע את הפעולה. אז יש שם איזה סדרת פעולות שהן מין הסכמה עם הכוח, ושאנחנו עבדים לרצון לקבל, או שאנחנו מתנהגים רגיל, אז אין שום הסכמה, אין שום דבר, כי הפעולה נעשית בך לפני שאתה חושב, המחשבה היא באה כאוטומט.
לא יודע, אולי ההרגשה הזאת שפתאום אתה מגלה איך בנויה המציאות, איך אתה צריך לפעול במציאות, ואיזה פעולות מאוד ספציפיות עליך לעשות על מנת להשיג את המטרה ולהשיג את הנחת רוח לבורא, זה נותן הרגשה מאוד, מאוד טובה, מאוד חופשייה, שאתה לא מנועל על ידי אינטרסים פנימיים שלך, על ידי רצון לנצל את הזולת, אלא אתה פשוט לוקח את עצמך ועושה עם עצמך משהו מועיל.
אני רק רוצה שנזכר לרגע ונסתכל במה אנחנו עוסקים עכשיו, ועם מי אנחנו עוסקים, ונכיר תודה על הדבר הזה.
זה אולי גם מתחבר לחופש שלנו. אנחנו משייכים משמעות לכל מיני דברים, שבעצם אנחנו צריכים לשייך את המשמעות לזה שמפעיל אותם, שמאחורי כל חבר עומד בורא, וזה אין עוד מלבדו פה עכשיו משחק איתנו במין משחק כזה מאוד מעניין. ואולי בזה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בזה ומנסים מנסים לתאר את זה, להרגיש את זה, יכול להיות שזה ביטוי של החופש שלנו.
כן, יוצא שבגלל זה הפעולות של הנברא הם או בקשה או הודיה, שהן מסמנות את החופש לאותו קשר עם העליון, לאותו החיבור עם המחשבה האחת. אז בוא נודה.
עולות לי שתי תמונות, אחת שהחופש הכי גדול יהיה שכשאתה רוקד עם פרטנר והוא כאילו מוביל ואתה רוקד יחד איתו בתנועה אחת, כאילו נוצרת תנועה הכי גדולה של חופש. והתמונה השנייה זה שאתה זורק את עצמך בים ונותן כאילו לגלים לעשות איתך מה שהם רוצים, זה גם הרגשה ענקית של חופש. אז מה, אני ביטלתי את עצמי באותו רגע?
אנחנו עבדים בזה שלא יכולים לעלות תפילה משותפת, שממש מוכנים לעשות כל דבר חוץ מזה.
אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם, ספר פרי חכם שיחות, מאמר סוד שמותיו יתברך.
הרך חומר מאוד לא פשוט, הוא יותר עמוק ממה שאתם חושבים, בהרבה יותר עמוק. תנסו להפעיל גם רגש וגם שכל וגם תשומת לב לחברים, פתאום אתם תשמעו שאחרי כל חבר הבורא מרמז לכם משהו. ככה תנסו להיות כאלה, נו, איך קוראים חוקרים במשטרה?
בלשים.
בלשים, כן. לגלות את הבורא אחרי כל חבר, מה הוא שם מרמז לכם אחריו, כשככה מסמל לכם. תשמעו.
ברצות הבורא להניע את החי, פועל בו בשליחת מחשבה אחת, ואותה המחשבה מנענעת אותו כפי מידתה. כמו ששולח מטר על פני האדמה, והאדמה אינה מסוגלת להרגיש מי ששולח אליה את המטר, כן האדם אינו מסוגל להרגיש בשום אופן מי ששלח לו את המחשבה, כי לא ירגיש בה בטרם שבאה לרשות מוח הדמיון שלו. וכיוון שנמצאת ברשותו, נראית אליו כמו חלק מעצם שלו. ובזה תבין שאין מחשבה תופסת בו. הטעם פשוט, מפני שהבורא לא יעלה ברצונו לשלוח אלינו מחשבה כזאת שתהיה מוכנה להשגתו. אבל ערך בשבילנו סדר מחשבות, אשר מתוך כל אותו הסדר מחויב סוף כל סוף להשיגהו בבור האמיתי, שזה סוד לבלתי ידח ממנו נידח.
שוב,
ברצות הבורא להניע את החי, פועל בו בשליחת מחשבה אחת, ואותה המחשבה מנענעת אותו כפי מידתה. כמו ששולח מטר על פני האדמה, והאדמה אינה מסוגלת להרגיש מי ששולח אליה את המטר, כן האדם אינו מסוגל להרגיש בשום אופן מי ששלח לו את המחשבה, כי לא ירגיש בה בטרם שבאה לרשות מוח הדמיון שלו. וכיוון שנמצאת ברשותו, נראית אליו כמו חלק מעצם שלו. ובזה תבין שאין מחשבה תופסת בו. הטעם פשוט, מפני שהבורא לא יעלה ברצונו לשלוח אלינו מחשבה כזאת שתהיה מוכנה להשגתו. אבל ערך בשבילנו סדר מחשבות, אשר מתוך כל אותו הסדר מחויב סוף כל סוף להשיגהו בשיעור אמיתי, שזה סוד לבלתי ידח ממנו נידח.
אז מתי אנחנו יכולים לתפוס משהו שמגיע לנו מהבורא, לעומת מה שלא מגיע מהבורא? או בכלל לא לחשוב מגיע או לא מגיע, כי בטוח זה ממנו. אתם תדברו ביניכם גם כן על השאלה שלי. תבררו ביניכם שאלה. קצת יותר להתאמץ. היום רק יום השני, יש לנו עוד זמן. אנחנו נשב עד שנגיע. עד שלא נגיע. בבקשה.
נראה לי שהרב מכוון אותנו לזה שאנחנו צריכים להבין שכל המחשבות שיש לנו, כולם מגיעות ממנו, יש לזה תכלית. אפילו בקטע שנקרא נאמר שהסדר של המחשבות, איך שהן מגיעות אלינו, הן מכוונות את האדם כדי להשיג את אותה מטרה ראויה, נעלה. אז כל המחשבות זה משם.
אז מצד אחד אנחנו פה מקבלים על הראש עד שנבין שאנחנו לא קיימים ואין לנו שום מחשבה ושום דבר. מצד אחד הוא אומר שמסדר לנו סדר מחשבות שמחייבות. אז זאת אומרת שיש איזה נושא ונסו פה, יש איזה אובייקט שצריך לעקוב אחרי פעולת מעשים ודרכם להגיע לאיזה תוצאה. ואני מקווה שאנחנו מצליחים לעשות את זה ו... דווקא אהבתי שהרב לוקח אותו למקום שאנחנו לא יודעים כלום, כי בלבל הזה אנחנו באמת לא קיימים ואין לנו פה שום מחשבה.
אני אתן לכם כיוון. אולי יש הבדל אם אני מקבל מהבורא בצורה ישירה או מקבל דרך חברים. בבקשה.
הוא בדיוק הוציא לי את המילים מהפה. לתפוס את הבורא בתוך המציאות הגדולה זה כמעט בלתי אפשרי מבחינתנו, כי זה ראייה סובייקטיבית. וכשאנחנו עובדים בעשירייה, למעשה מתאפשר לנו לגלות את הבורא, כי אנחנו עובדים ופועלים על החבר. אנחנו עובדים ופועלים על רצונות של חבר, וזה לא פועלים על עצמנו, פועלים כלפי חוץ, פחות להתעסק כלפי עצמי.
לקבל מהבורא באופן ישיר אין. זה אי אפשר. הייחוס של רצונות, זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אמרת, שבאמת אנחנו דרך כשאני מקבל ועובד מהרצונות של החברים, אז המשמעות היא שזה אני באמת עושה עבודה רוחנית, אבל בשביל שאני אוכל לעשות את זה אני צריך את הבורא שיעזור. זאת אומרת, אין לי שום דרך לבוא ולהתחבר באמת לחיסרון של החבר, אלא אם כן יש לי את אותה תכונת השפעה מלמעלה שמושכת ועושה את החיבור הזה שלא יכול להתקיים בשום דרך אחרת בין שתי רצונות לקבל. ולכן זה מצד אחד כאילו אני חייב לעשות כל מה שאני יכול בשביל לרכוש את החיסרון שלו, אבל מצד שני אני גם יודע שבלי הבורא שזה לא ברור כאילו מה זה ואיפה זה, אני לא יכול באמת לקבל את החיסרון שלו, ואז אין לי קשר לבורא. זה מין לופ כזה.
אבל הוא עוזר, הוא עוזר, כי נגיד עכשיו אנחנו שומעים את הרב, זה כאילו הבורא מסתתר מאחורי הרב ומדבר איתנו, קוראים את הטקסטים, זה הבורא מסתתר מאחורי הטקסטים ומדבר עם כל אחד מאיתנו. כאן בתוך העשירייה אנחנו שומעים את החברים שכל הזמן מדברים על זה, אז זה משהו שעוטף אותנו ומחייב אותנו לתת לזה איזה תשומת לב, איזה משמעות, איזה יחס. וכשאני מסתכל דרך החברים ומחפש את זה, אז בעיקר מה שאני מגלה אולי זה עד כמה אני רחוק מתכונת ההשפעה. בעצם אם תכונת ההשפעה והאהבה מתגלה מאחורי החברים ואני צריך להחזיר לה באותה המטבע, איפה אני? כמה אני אוהב אותם? האם אני אבסולוט עבורם עכשיו לחלוטין? וזה אולי בונה לי איזשהו תפילה לבורא, איזשהו מקום בקשה, בלי החברים ובלי ה... אינטראקציה בינינו, אני לא יודע אם אפשר בכלל לייצר איזושהי פנייה לבורא.
הכל התעורבב לי ביחד. מצד אחד נותנים לנו מהבורא תכונת הקבלה שלנו, שהיא פועלת בנו מההתחלה. מצד שני אומרים, מאחורי כל חבר נמצא בורא. ואתה צריך לעשות את הבירור הזה. אתה צריך לקלף מעצמך כל מיני מחסומים, פסיכולוגים ולא פסיכולוגים, כדי שתוכל לשמוע שזה בורא שמדבר אליך באופן אישי, ישיר, כדי לקדם אותך. איך אנחנו הופכים להיות כזה, כאלה מובחים לברר כל הזמן מה הבורא שולח לנו, איך אנחנו מפתחים את אותו חיישן הזה שבאמת לא צריכים את רב שיגיד לי כל רגע באוזן, הבורא מדבר אליך דרך החברים, דרך כל התמונות שאתה רואה וחווה. איך אנחנו מפתחים בינינו עצמאות כזאתי?
תגיד את מה שחברים אמרו, רק במילים אחרות. זה הפועל, הבורא פועל בי בצורה ישירה, רק שהוא עושה את זה דרך החברים.
ציטוט מספר 15, מתוך זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר. כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו, שאנו תואמים בעולם הזה, אף על פי שמתחילתן הן מפרידות אותנו מהשם, הנה ביותנו מתאמצים לקיים התורה והמצוות באהבה בכל נפשנו ומעודנו, כמצווה עלינו, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, וכל אלו כוחות הפירוד אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת השם בכל נפשנו ומעודנו. אז כל סתירה שהתגברנו עליה נעשית שער להשגת חוכמתו. כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים שזכו לזה נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם מחשכת השכל וממרירות הגוף נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה חושך לאור גדול ואמר נעשה מתוק. באופן שבשיעור הזה שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף זכות.
שאלה, למה כל הדרך שלנו היא צריכה להיות שאנחנו נתקעים, מקבלים מכות, בעיות, צרות, בלבולים, הכל מתפוצץ, הלב נקרא, הראש מתפוצץ, ודווקא במקומות האלה, איפה שאנחנו נמצאים בכאלו הרגשות, אנחנו אחר כך מרגישים, פה, נפתח, ומגלים את הבורא. למה? בבקשה, מהר, מהר.
כי באותו מקום שאני נתקע, זה בעצם מגלה לי את ההפכיות שלי מתכונת ההשפעה, וזה מראה לי את מקום העבודה שלי.
כן, שקודם כל ברור שהרצון לקבל לא סובל מהמצב הזה, שהוא לא אוהב להיות במצב הזה, ומצד שני שיש לנו פנייה לבורא, שאנחנו רוצים להיות דבוקים בו יותר, דווקא על פני המצבים האלה.
כי מבורא אנחנו מקבלים רק איסורים, ואת האיסורים האלה שלא טובים לנו לכאורה, ככה אנחנו מפרשים אותם, זה בעצם ברכה, זה בעצם המקום שלנו להתפתח, היכולת שלנו בכלל להתפתח היא רק ממקומות כאלה, לא ממקומות שטוב לנו ואנחנו נרדמים שם בנוחות המענגת הזאת. זה השקר, זה הרע.
הבורא כן מדבר לנו ישירות, רק שאנחנו לא דרך החברים, זה האחוריים שאנחנו רואים וזה סבל ומצוקה. ולמה רק ההתעקרויות האלה, ההתגברויות האלה, זה מקום העבודה, כי שם אנחנו צריכים להביא הגיעה פנימית וללכת כנגד החיפוש אחרי נוחיות ומנוחה, שזה המערכת הפעלה שלנו.
כן, הרצון לקבל תמיד מודד את עצמו כנגד משהו מבחוץ, וכשפתאום אנחנו מרגישים שאין סיפוק ברצון לקבל, זה פותח בנו איזושהי שאלה, איזשהו חיסרון, שלמעשה זה המטרה שהבורא נתן את הבלבול הזה, בשביל שנבקש, בשביל שהוא יוכל להתגלות.
אם נשווה את זה לפרוצדורה רפואית, אז ההליך הכי פולשני ואגרסיבי שאפשר לעשות, לבוא ולהפוך את האדם מבפנים לגמרי, את כל הכיוון שלו, אם הוא עובד ככה, לבוא ולהפוך את כל הגלגל השיניים בפנים, שתחילו לעבוד בדיוק לכיוון ההפוך. מי יסכים לדבר כזה אם הוא לא יכול לחיות יותר בלי זה? וזה זה, זה בדיוק הנחיצות שצריכים, בלי זה אין שום סיכוי.
את הכל מסובר מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים וזורשים את הכוח לחזור ופתאום מנעולים נעשים לפתחים והחושך הופך לא לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה la 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 שמראה השיער כל כדור וכדור שפוגע בלב ועורר מצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור על מודות מלא מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים נפתחים
ציטוט מספר 13, כותב בעל הסולם באיגרת א', הכל מאמינים בהשגחה פרטית, אבל אינם דבקים בכלל. הטעם הוא כי איך אפשר לייחס מחשבה זרה ומתונפת לבורא יתברך, שהוא תכלית הטוב והמטיב, אלא רק לעובדי השם אמיתיים נפתח להם בתחילה ידיעה בהשגחה פרטית, שהוא היה מסבב כל הסיבות שקדמו לזה, מהטובות והרעות יחד, ואז הם הדבוקים בהשגחה פרטית, כי כל המחובר לטהור, טהור. וכיוון שנתייחד המשגיח על השגחתו, אין עיקר כלל חילוק בין רע לטוב, וכולם אהובים וכולם ברורים, כי כולם נושאי כלי השם, מוכנים לפאר גילוי ייחודו יתברך. וזה נודע בחוש. ובערך הזה יש להם ידיעה בסוף, שכל הפעולות והמחשבות, הן הטובות והן הרעות, הם הנושאי כלי השם. והוא הכין אותם, ומפיו יצאו. וזה יוודע לאין כל בגמר התיקון. נקרא ציטוט מספר 12 מתוך זוהר לעם. אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך, כי כאשר הצד הזה נכנע, מתעלה הקדוש ברוך הוא למעלה ומתגדל כבודו, ואין עבודת הקדוש ברוך הוא אלא מתוך החושך, ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו. ועל כן, שלמות הכל היא טוב ורע יחד, ולהסתלק אחר כך אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי עבודה שלמה.
וכל השיטה היא בעצם איך אנחנו יכולים לעבור מהר מאוד את הרע בהכוונה הנכונה כדי להגיע לטוב ושוב לרע ושוב לטוב ושוב לרע ושוב לטוב עד שאנחנו מגלים את כל הרע, כל היצרה, אבל במגמה שאנחנו עוברים אותו כדי לגלות את הטוב. ולכן אנחנו לא צריכים להיות בו, להרגיש אותו רע. אנחנו נכנסים בו בצורה שמחויבים לעשות זאת כדי שיהיה לנו כלי, חיסרון להטוף בלבד. ואז גם ערה, גם החשיכה, כי אורה יאיר. זה בעצם הגישה שצריכה להיות לשיטה שלנו. ובקשר לאיכות, בקשר לאין עוד מלבדו, אם אנחנו נשים את הלב שלנו על הפתרון, שזה שם, זה עשו משהו מציור שלי של אתמול, כן? אני התכוונתי רוצה לתקן את זה. אני התכוונתי ככה. אני כבר מצייר 8 ולא 10. כי אתם 8. כן? אז מה שחשוב לנו זה לא שנדלקות 8 האלו, אלא חשוב לנו כאן. המקום שביניהם. המקום שביניהם הוא נקרא כלי לגילוי הבורא. הוא נקרא כלי לגילוי הבורא. ולא התכונות הפרטיות. כאן זה הבורא מתגלה. כאן זה הגילוי שלו. כאן זה האור. נשמה. לכן מה שקורה בכל אחד מאיתנו זה בכלל לא חשוב. אנחנו לא לוקחים בחשבון תכונות שלנו, לא. אנחנו רק מה שבינינו, רק מה שבינינו, זה מה שחשוב. ולכן כשאנחנו עוברים במחשבות ובתפיסה שלנו מ כל אחד מעצמו לכלל הזה, למצב הכללי, אז אנחנו כאן חיים בצורה אחרת, שכל אותם השאלות, בורא, אני, השגחה, הכל נדע מראש, איפה אני, איפה בחירה שלי, איפה חופש וכן הלאה, הכל זה נעלם. אנחנו מתחילים לראות את העולם בצורה אחרת. לכן, למה אני מדבר על זה? העיקר בשבילנו זה כאן לגלות את הכלי שלנו המשותף. ואז כאן אנחנו משיגים שאין עוד מלבדו, ויחד עם זה אנחנו משיגים שאנחנו חופשים לגמרי. חופשים לגמרי. כמו שכתוב, ניצחוני בניי, שאתם עשיתם אותי. אתם, איך להגיד, הבורא נותן לנו אפשרות לנהל אותו, כמו שילד קטן סובב את המשפחה. הרצון שלו הוא החשוב, כי הבורא הזה יכול לגלות את האהבה שלו אלינו, ואנחנו יודעים איך להשתמש נכון באהבה, ואז נעשים חופשיים לגמרי. אחרת לא יהיה השתוות הצורה, לא תהיה דביקות. אז העיקר בשבילנו לבנות את הכלי הזה בינינו, כן? ששם הוא מתחיל להתגלות. נחשוב כל הזמן על הכלי הזה. ועכשיו אני רוצה להזמין, כן, יש לי עוד חצי שעה? אתם מסכימים? קדימה. יפה. צריכים להגיד להם תודה רבה. עשר. תשע. בסדר.
נקרא הציטוט מספר 9. בעל הסולם, שמעתי מאמר ד', מהי סיבת הכבדות שהאדם מרגיש בביטול להשם בעבודה. עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלוא כל הארץ כבודו, וזה יהיה כל עבודתו. היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו, בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום...
אמונת בהשם זה נקרא הרגשת השם. אמונה זה הרגשה. כי אמונה זה כוח השפעה, לפי כוח השפעה מרגישים את הבורא.
ולא לחשוב על שום דבר. כלומר, שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.
אז העיקר כל העבודה שלנו הרוחנית, ובכלל בשמה אנחנו קיימים, כרגע בינתיים במציאות שנראית לנו העולם הזה, זה כדי להשיג כוח אמונה, שנקרא כוח הרגשה, שלפי השתוות הצורה צריך להיות, לפי כוח השפעה שאנחנו רוכשים, ובזה אנחנו מרגישים את הבורא לפי השתוות התכונות. אין? והרגשת הבורא היא נקראת אמונה, מפני שאמונה זה כוח הבינה. אז לפי כוח ההשפעה שאנחנו רוכשים, כמו הבינה, לפי זה אנחנו מגלים את הבורא. כאן השאלה, איך ומה אנחנו נעשה כדי להשתוקק רק לאמונה, לגילוי הבורא, להשפעה. למה הם משתמשים במילת אמונה? כדי לא לבלבל אותנו, שבאמת השגת הבורא, גילוי הבורא, זה נשמע מאוד אגואיסטית. ואמונה זה כבר משהו שמובן לנו שמקבלים רק בתחייה. אז השאלה היא כך, איך לא להשתוקק לשום דבר חוץ מאמונה? בבקשה.
לממש את הבחירה החופשית שלנו. לממש את הבחירה החופשית שלנו, שזה בחירה בסביבה. שזה מה שהיא מקרינה לי, וזה אני כל הזמן מתבטל כדי לספוג ממנה, ולהקרין את זה לחברה בחזרה.
זה בעצם לא לרצות את התענוג, אלא לגלות את נותן התענוג. לגלות בעצם את אותה תכונת השפעה בקרבנו.
זה תלוי בשתי דברים. אחד זה גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה, שכמה שהיא יותר תהיה גדולה בעינינו, אז אנחנו נרצה להיות דומים לה, פשוט כי היא כזאת, כי היא ההשפעה. ודבר שני זה המקום שבו אנחנו עובדים. כלומר, אם אנחנו רוצים לגלות אותה בעשירייה, כלפי העשירייה, אז אנחנו לא משנה אם נשתוקק או לא, אנחנו רוצים להשתוקק רק לזה.
כן, לקחת לי את המילים. זה באמת, אם אנחנו רוצים להגיע להשתוות צורה, אז את זה אפשר לעשות רק דרך הסירייה, רק דרך הסביבה שלנו, עבודה בסביבה הזאת, וכדי להצליח בעבודה הזאת, באמת זה צריך להיות מאוד חשוב לנו. ככל שאנחנו משקיעים במשהו, ככה הוא נהיה יותר ויותר חשוב לנו, וככה אנחנו רוצים אותו יותר.
והאמונה בשלבים קודמים לפני שנולדנו, אז זה היה איזה משהו פסיבי שאתה נופל עליך ואתה הולך אחריו. כאן אמונה זה סוג של אמנות, לא? ואמון שאתה צריך משהו שאתה כל הזמן צריך לעבוד, ליצור, כמו אמן של מהמילה craftsmanship, כאילו שכל הזמן מהניסיון ומריבוי הפעולות מגיע לשלמות, ומגיע לשלמות זה עוד פעם אמונה והשתוות הצורה.
כן, המילה אמונה מורכבת מאמונה באמון בהשם. זאת אומרת, אני מפסיק להאמין בעצמי, מפסיק לתת כוח לפעולות שאני עושה, אלא מסתכל החוצה, מסתכל, מחפש את הבורא בחברים, בעשירייה, מתחיל להאמין בחברים ולא בעצמי.
אני זוכר ששמעתי פעם שאמונה זה להרים את החשיבות של תכונת ההשפעה על פני הרצון לקבל. אז איך אני יכול רק להשתוקק לזה? זה עד כמה שאני מטבע את עצמי בתוך הסביבה של החברים, שהסביבה הזו זה מה שמטמיעה בי וזה מה שמפמפמת לי כל הזמן שאני צריך לעשות. ואם רק נפתח את העיניים לחברים שלי, אני רואה שהם עושים את זה כל הזמן. הם כל הזמן עושים כל מה שהם יכולים בשביל לגרום לי, כן, לנסות ולרכוש את אותה אמונה.
ואת זה אני יכול לראות רק אם אני מצליח באמת לבטל את עצמי ולראות את הבורא מאחורי החברים. לבטל את עצמי אני יכול רק אם אני בונה כזו סביבה שהיא כל הזמן נמצאת ביחסים כאלה ואני רוצה להיות חלק ממנה. זה מחייב אותי גם כן לנאוג ככה. זהו, כמו שהתחיל נווה, הבחירה שלנו היא בסביבה. זה פה כל העניין. איך אני בונה את הסביבה?
פחד הכי גדול שלי שאני מבזבז את הזמן שלי בחיים. וזה שאני נמצא בתוך סביבה שכל פעם אני מדביקה אותי למטרה, ונותן לי את הגדלות הזאת, יש לי ערכים חדשים, ערך חדש לגבי החיים. וזה ממש ממקום הכי אגואיסטי. הערך של החיים שלי תלוי בהצמדות שלי לסביבה.
בהצמדות לסביבה, אם אני באמת רוצה להגיע למצב שאני משתוקק לתכונת האמונה, או להשפעה יותר נכון, אז זה אומר שאני צריך להתבטל בפני החברים, ולנסות להתקלל בהם כמה שיותר, כדי לספוג מהם כמה שיותר את אותו רצון לתכונת ההשפעה.
צריך רק שהחברים יהיו בכיוון הזה, כל הזמן לדאוג שהחברים יהיו בהשתוקקות הזאת, שהנקודה שלהם תבער, ממש כל הזמן שהם ירצו להיות יותר ויותר כלולים בתוך החברים, לדחוף את החברים לתוך המרכז הזה שלנו, של החיבור בינינו, של ההשתוקקות המשותפת, כל הזמן נמשוך אותם עוד ועוד ועוד, בכוח, בטוב, בליטוף, בלא יודע מה, בצעקות, בנביחות, רק שילכו לשם. כי זה כמו שעם הילד אתה רוצה שהוא יעשה, ולפעמים אתה חייב להכריח אותו, כי אתה יודע מה, אתה יודע מה זה יעשה לו, אתה יודע כשהוא בסוף יתעורר, וזה הדבר הכי חשוב, שהחברים יהיו בדבר הזה.
כי החברים זה הדרך של הבורא לשקף לי את מצבי. אני יכול לעורר את עצמי רק דרך זה שאני מעורר את החברים, ככה הוא מראה לי מה אני צריך לעשות ומה המצב שלי, בכלל אני יכול לחשוב שאני ער, אבל אם אני רואה מסביבי חברים מתים, אני מת. ובדיוק ההפך. וזה כאילו הצורה שאנחנו יכולים באמת לעבוד על עצמנו, רק דרך מה שנראה לנו חברים.
ולכן דוגמה אישית שכל חבר נותן בעשירייה, זה מאיר את האחרים, וזה רק ככה מעלה את האהבה ואת החיבור עוד ועוד ועוד למעלה, כי כל אחד מאיר את האחרים לעשות עוד דוגמה ועוד התפעלות ועוד, ועוד, ועוד עבודה ועוד לחשוב על חברים, עוד להתקרב, וככה האהבה הזאת הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת.
באמונה, אמנות גם היא לראות בחברים את, לא רק שאני צריך לעורר את החברים, אני אבל צריך לראות את הערנות שבהם. אפילו אם חבר נראה לי לא מתאים למסגרת של האמונה שלי, אני צריך דווקא שם לראות במצב הספציפי שלו, למרות שנראה לי שהוא רדום, איפה ההתעוררות שם, איפה החשיבות שלו, איפה הוא מביא כוח, איפה הוא מביא את התרומה, כי הוא בטוח, אחרת הוא לא היה שם. מה הוא מביא לעשיריה? ואם אני מצליח לראות את זה, זאת האמונה. בזה נבחנת האמונה שלי.
לכל אחד יש הזדמנות ממש לשרוף את החברים, אבל מקנאה. כאילו, תחשבו על זה. דווקא ללכת יותר על החיבור בינינו, שהחברים ירצו ממש להשתיק אותך, למחוק אותך מהזה. אבל למה? בגלל שאתה נותן להם דוגמה על החיבור. זה מדהים, כאילו... חברים של רבי שמעון לא סתם, הם שרפו אחד את השני, אבל בקינה, בקינה.
ציטוט מספר 16 מתוך ליקוטי מוהר"ן. ציטוט אחרון. צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאוד להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו, אף אם מפילין אותו בכל פעם. ואל יניח עצמו ליפול לגמרי חס ושלום. כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה, צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא לפחד כלל. שוב. חברים יקרים,